דרך נוספת להתמודדות היהודים בתקופת השואה הייתה התנגדות מזוינת לנאצים. כשאנחנו אומרים התמודדות מזוינת בנאצים, אנחנו מתכוונים בעצם ללחימה באמצעות כלי נשק. צריך להכיר את המונח הזה כמו שהוא. לרוב המרידות פרצו רק לקראת חיסול הגטאות, כאשר מיליונים כבר נרצחו בבורות הירי ומחנות ההשמדה. רק כאשר היהודים הבינו שאין להם ברירה, זה למות בדרך זו עם מלחמה או למות בלי מלחמה. היו מעט מאוד שבחרו בדרך הזו, רוב היהודים פשוט ניסו לשרוד ולהתקיים בדרכים שציינו קודם בהקלטות הקודמות. השיטה הנאצית, השיטה של שיטת הניהול שלהם את האוכלוסיות היהודיות, מנעה התנגדות מהסוג הזה אצל רוב היהודים. כבר מתחילת הכיבוש הנאצים בודדו את היהודים בגטאות, השפילו אותם, הרעיבו אותם והתישו אותם בעבודה קשה. הסיבות לכך שאיש לא חשב על התנגדות מזוינת הם כמה, מן הסתם. ציינתי לכם 5 סיבות, תכירו לפחות 3 אם ישאלו אתכם מדוע יהודים לא התקוממו ולא נלחמו בנאצים. אז ככה, סיבה ראשונה, עד 1941, שזה תחילת היישום של הפתרון הסופי, כלומר השמדת היהודים, היהודים בכלל לא ידעו על התוכנית להשמיד אותם. אוקיי? אז הם חשבו שבסופו של יום זה יעבור. סיבה שנייה, אחרי תחילת ההשמדה עדיין היה חוסר ודאות לגבי פעולות הגרמנים ומטרותיהם. הגרמנים היו מאוד מאוד סודיים בדרך שלהם והם דאגו שאנשים לא ידעו מה הם הולכים לעשות. שימו לב, התקשורת גם לא הייתה כמו שאתם מכירים אותה היום. לאנשים לא היו טלפונים ולא היה אינטרנט ולא היה דואר שמכתבים מגיעים. היה ממש, התקופה הייתה מאוד מאוד אחרת, אז הרבה יהודים פשוט לא ידעו שזה מה שקורה. סיבה שלישית, היהודים מעולם לא עמדו בפני שפל כזה של מציאות. הם ממש התקשו להאמין שאכן הגרמנים משמידים בפועל את כל היהודים. סיבה רביעית, כשנודע ליהודים על גורל של יהודים שנשלחו להשמדה, הם עדיין רצו להאמין שעדיף לנסות לשרוד את המלחמה. סיבה חמישית, גם כאשר הם הבינו את מצבם, כלומר הם הבינו שהולכים להשמיד אותם, לא היו בידיהם אמצעים כלשהם להתנגד ולהתגונן. אני מזכירה לכם, היהודים שנשלחו לגטאות ממש נשלחו עם ציוד אישי ממש בקטנה. זה לא שהם יכלו לקחת איתם יותר מדי דברים, והם לא יכלו להיערך לזה. עם זאת, עם כל מה שתיארתי עד עכשיו, היו בודדים וקבוצות שיצאו באיזושהי התנגדות נגד הגרמנים. היו יהודים בודדים שהתנגדו ולא היו מוכנים לוותר בקלות על החיים שלהם. היו צעירים שרצו לארגן מרד מאורגן בגרמנים. הם לא חשבו שזה יעזור להם לשרוד. זה היה יותר דרך לבטא את הגאווה היהודית והאנושית ולמות בגבורה ובכבוד. באיזשהו שלב קמו ארגוני מחתרת בגטאות, וכמובן שהם נתקלו בהרבה קשיים. מה זה מחתרת? מחתרת זה קבוצת אנשים שפועלת בחשאי ובאופן לא חוקי על מנת לשנות איזשהו מצב חברתי, פוליטי, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בגטאות מסוימים, מיד נפרט על זה. ארגוני מחתרת הוקמו בחלק מהגטאות, הקשיים שלהם היו הקשיים הבאים, זה נמצא בעמוד 30. תכירו לפחות 2 קשיים. קודם כל, הרוב לא הצליחו ליצור קשר יציב עם העולם שמחוץ לגטו. הקושי הנוסף, לא קיבלו עזרה מהמחתרות המקומיות הלא יהודיות. אני מזכירה לכם שזאת הייתה מלחמה. זה שפולין נכבשה זה לא אומר שכל הפולנים הסכימו למצב. זה שפלשו לרוסיה או למדינות אחרות זה לא אומר ש כל התושבים שם הסכימו עם המצב. כן, היו הרבה מאוד, הרוב שיתפו פעולה עם הנאצים, אבל לא כולם. קושי נוסף של המחתרות זה שלא היה להם גיבוי ציבורי. מה זה אומר? שהם לא זכו לשיתוף פעולה רב מצד הציבור היהודי בתוך הגטו, שהאמין שהמרד יפגע בסיכויו לשרוד. קושי נוסף זה דילמת העיתוי. כבר קמו ארגונים, ארגוני מחתרת, ואז הם התלבטו, האם יש להם זכות למרוד בגרמנים, ובכך לסכן את כל הגטו? האם להקריב את הסיכוי של היהודים לשרוד רק כדי להילחם ולמות בכבוד? התוצאה היא שעיתוי המרד בדרך כלל לא נקבע מראש. הוחלט לבצע את המרד רק בתגובה לפעולת חיסול של הגרמנים, וכך בעצם בחרו בצורת מוות אחת על השנייה, ולא פוגעו בסיכוי לשרוד. הדוגמה שאנחנו צריכים להכיר אותה טוב טוב והיא די מפורסמת היא הדוגמה של מרד גטו ורשה. ב-22 ביולי 1942 החל החיסול של גטו ורשה. באקציה נשלחו 300,000 יהודים לטרבלינקה ונשארו בגטו 50,000 יהודים בלבד. המחתרות שפעלו בגטו, בגטו ורשה, היו שתיים. מחתרת אחת ארגון אייל, הארגון היהודי הלוחם, בראשו עמד בחור צעיר ששמו מרדכי אנילביץ'. הוא מאוד מפורסם בזכות הפעילות שלו במרד גטו ורשה. הוא נהרג כשהוא היה רק בן 24. הוא עמד בראש הארגון הזה. הם בעצם ניסו ליצור קשר עם גטאות אחרים ולגרום גם שם למרד, אבל זה לא ממש הצליח להם. לא היה להם סיוע מגורמים חיצוניים והיה חסר להם ציוד צבאי רב. היו להם בסך הכל כמה עשרות אקדחים ורימונים, עם זה הם יצאו למרד. ארגון נוסף זה ארגון אצי, ארגון צבאי יהודי. הארגון הזה הוקם עוד לפני שהגטו הוקם. בראשו עמדו פאבל פרנקל ודוד אפלבאום. הייתה להם הכשרה צבאית וניסיון צבאי לשני החברה האלה. הארגון שלהם היה בנוי ממש כמו צבא. היו בו מחלקות כמו רפואה, כספים, קשרי חוץ ואפילו מהנדסים שפיקחו על קריאת המנהרות. קריאה זה חפירה מחוץ, מתחת לאדמה. קריאת המנהרות מחוץ לגטו בחפירה ידנית בלבד. לאצי היה חסית לאייל ציוד רב. היו להם רובים, מקדחים, מכונות יריעה ורימונים. שני הארגונים האלה התכוננו למרד. הם התאמנו וחילקו ביניהם את שטחי הלחימה. חשוב לדעת שבניגוד לגטאות אחרים, בגטו ורשה האוכלוסייה שיתפה פעולה עם המחתרות וכולם עזרו בהכנות, גם נשים, גם זקנים וגם ילדים. הם הקימו בונקרים כדי להסתתר בהם בזמן הלחימה של המחתרת. שימו לב, לא היו להם אשליות שהם ינצחו. זו הייתה בחירה במוות של כבוד מול משלוח להשמדה בגז. אחרי האקציה הגדולה, אנשי המחתרות השתלטו על הגטו והניגו אותו באופן לא רשמי. הם התנקשו ביודנרט ובמשטרה היהודית. כלומר, הם פשוט חיסלו אותם. ב-18 לראשון 1943, הגרמנים החלו בגירוש נוסף ונתקלו בהתנגדות שהסבה להם אבדות. הגרמנים עזבו את הגטו מבלי שהצליחו לגרש את מספר היהודים שתכננו מלכתחילה. זאת אומרת, הם הצליחו לגרש יהודים, אבל לא כמו שהם חשבו בהתחלה. בערב פסח, 19 לרביעי 1943, פרץ מרד גטו ורשה. לאחר שהגרמנים ניסו לחסל את הגטו באופן סופי, הגרמנים שלחו לשם 2,000 חיילים, טנקים, מכונות עירייה ועוד. זה היה קרב לכל דבר. לוחמי המחתרות לחמו בגבורה, אך בסופו של דבר, לאחר חודש לחימה, ב-16 לחמישי 1943, הצליחו הגרמנים לדכא את המרד ולחסל את הרוב היהודי בוורשה. גם במחנות ההשמדה לעתים היו מרידות. במחנות ההשמדה שהתנאים בהם היו מאוד מאוד קשים, רעיונות כמו מרד הפכו להיות כמעט בלתי מציאותיים. תחשבו על זה שאנשים שהם כבר היו מורעבים ומותשים ורק הגיעו למחנה ובדרך כלל כבר שלחו אותם אל מותם. עם זאת, עדיין במקומות מסוימים אנחנו יכולים לראות מרד כמו בטרבלינקה, בסוביבור ובאושוויץ בירקנאו. דוגמה נוספת להתנגדות מזוינת אנחנו יכולים לראות אצל הפרטיזנים. מה זה פרטיזנים? פרטיזנים הם לוחמי מחתרת שפעלו בקבוצות קטנות של צבא לא סדיר ונלחמו בכובש הנאצי במטרה לשחרר את ארצם. אוקיי, אז קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על יהודים, היו קבוצות של פרטיזנים, קבוצות של לוחמים שפעלו בארצות שנכבשו. היהודים בעצם התלבטו האם לברוח אל היערות ולהצטרף לפרטיזנים או להישאר בגטו. היהודים התלבטו אם להילחם עם הפרטיזנים או להישאר עם המשפחות שלהם. תחשבו איזה דילמה קשה זו. בבריחה מהגטו זה דילמה נוספת. היה סיכון עצום. מי שנתפס בורח מהגטו פשוט היו יורים בו. אוקיי? היו יורים בו במקום. דילמה נוספת. ביערות היה קשה מאוד לשרוד. שימו לב, אנחנו לא מדברים פה על יער כמו שאתם מכירים בישראל, שזה סוג של חורשה, כן? זה לא יער חולדה. זה יערות עצומים, עצומים בגודלם, תנאי מזג אוויר קשים, לפעמים קור שהוא הרבה מעלות מתחת לאפס, אוקיי? שלג, אין אוכל, ממש ממש קשה, בעיקר ליהודים שהם נרדפים כל הזמן. גם הפרטיזנים לפעמים לא רצו שהם יצטרפו אליהם, אוקיי? אף אחד לא רצה לעזור להם במאבק שלהם. עם זאת, היו יהודים שכן נלחמו כפרטיזנים נגד היהודים, כן הצליחו להצטרף ליחידות פרטיזנים מקומיות, או אפילו הקימו יחידות משל עצמם. מה שהם עשו הפרטיזנים האלה, הם פגעו בבסיסי צבא, פוצצו גשרים ומסילות שהעבירו נשק לגרמנים. מספר הפרטיזנים היהודים עמד בסך הכל על כ-20,000 איש. זה ממש ממש באופן יחסי לא הרבה. מחנות משפחה, מה זה מחנות משפחה? מושג נוסף שצריך להכיר. היהודים הפרטיזנים רצו להילחם בגרמנים, אבל גם לשרוד ולשמור על משפחתם. היו כאלה שהמשפחות שלהם הצטרפו אליהם ליער על אף התנאים הקשים, ולמרות שהמשפחות הקשו על הישרדות הקבוצה כולה.